אנחנו היום מתקדמים בצורת יוחנן, ונקרא פסוקים 22 עד 35. זה נשמע הרבה פסוקים, חלק מהם ממש אינפורמטיביים, ואת המסר החשוב נקדיש לו זמן מיוחד. אני קורא. ויהי ממחרת, וירא המון העם העומד מעבר לים, כי לא הייתה אונייה בזה בלתי אחת אשר ירדו בה תלמידיו, וכי ישוע לא בא עם תלמידיו אל האונייה, אך תלמידם לבדם נסעו מזה. ואוניות אחרות באו מטבריה, קרוב למקום אשר אכלו שם את הלחם, בברכת האדון. ויהי כראות המון העם כי ישוע איננו שם, אף לא תלמידיו, וירדו גם הם באוניות, ויבואו אל כפר נחום לבקש את ישוע. וכאשר מסעו אותו מעבר הים, ואמרו אליו, רבי, מתי באת אלום? ויען אותם ישוע ויאמר, אמן, אמן, אני אומר לכם, לא על ראותכם את האותו תבקשוני, כי אם על אשר אכלתם מן הלחם ותסברו. אל תעמלו במאכל אשר יובד, כי אם במאכל הקיים לחיי עולמים, אשר בן אדם יתננו לכם, כי בו חתם חותמו אביו האלוהים. ויאמרו אליו, מה נעשה לפעול פעולת אלוהים? ויען ישוע ויום עליהם, זאת פעולת אלוהים, כי תאמינו בזה אשר הוא שלחו. ויאמרו אליו, מה יפות אשר תעשה, למה נראה ונאמין בך, מה תפעל? אבותינו אכלו את המן במדבר, כאשר כתוב לחם מן השמיים נתן למו לאכול. ויאמר עליהם ישוע, אמן, אמן, אני אומר לכם, לא משה נתן לכם את הלחם מן השמיים, כי אם אבי נותן לכם את הלחם מן השמיים, האמיתי, כי לחם אלוהים הוא היורד מן השמיים ונותן חיים לעולם. ואמרו אליו, אדוני, תנה לנו תמיד את הלחם הזה. ויאמר להם ישוע, אנוכי הוא לחם החיים. כל הבא אליי לא ירעב, ואשר יאמין בי לא יצמא. זה קטע קצת ארוך, אנחנו מגיעים רק בערך לחצי מהדיון, מהשיחה המיוחדת של ישוע האדון עם כל אותם יהודים, וכמובן שנשלים את הנושא רק במפגש הבא. ואני מתחיל מפסוק 22. ועם אחת וירא המון העם העומד מעבר לים, כי לא הייתה אונייה בזה, בלתי אחת, אשר ירדו בה תלמידיו, וכי ישוע לא בא עם תלמידיו על אונייה, אך תלמידיו לבדם נסעו מזה. אנחנו מדברים על מה שקרה אחרי שישוע נפגש עם תלמידיו כשהוא הלך על המים, הוא נכנס לסירה שלהם והגיעו, אם אתם זוכרים, לחוף המערבי של ימת הכנרת. ואותם אנשים שהיו בקרבתו בצד המזרחי, הם שמים לב שהייתה רק אונייה אחת. מי שעלה על אונייה זה תלמידי האדון, והם ידעו שישוע לא עלה איתם על האונייה או על הסירה, איך שתקראו לעזר שאתם רוצים. והאמת היא שהנושא הזה הפתיע אותם. הסירה איננה, תלמידי ישוע אינם, וגם האדון איננו, למרות שאולי לא עלה עם תלמידיו על הסירה, הם החלוטין לא היו מודעים שהוא נע על המים ופגש את תלמידיו וכל מה שלמדנו עם פטרוס וכו'. והמחבר מוסיף ומדגיש, אוניות אחות באו מטבריה, קרוב למקום שאכלו שם את הלחם, בברכת האדון. ניתן להבין שהייתה תנועה של סירות או אוניות מהצד המערבי למזרחי ומצד המזרחי למערבי. וכאן הוא מציין שבאו אוניות נוספות מצד מזרח למערב, מצד מערב למזרח, לאותו מקום שישוע עשה את הפלא עם הלחם והדגים. ואז אנחנו קוראים, ויהי כראות המון העם כי ישוע איננו שם, אף לא תלמידיו, וירדו גם הם באונייה, ויבואו אל כפר נחום לבקש את ישוע. לזכור שההמונים מאוד מאוד רוצים לפגוש את האדון. וכשהם רואים שהוא לא נמצא ולא תלמידיו, הם נחושים להמשיך ולהגיע אליו בכל מחיר. להזכיכם שלמדנו בשיעורים הקודמים, שהם רואו את האדון נע בסירה להימלט מפניהם, הם רצו אחריו ביבשה, השיגו אותו ותפסו אותו, הם לא נותנים לו מנוח. הם בלעת, בנחישות, בנחרצות, רוצים לפגוש את האדון. ואנחנו תכף נברר למה הם רוצים לפגוש את האדון. התשובה תפתיע אותנו כולנו. וכאשר מצאו אותו מעבר הים, ויאמרו אליו, רבי, מתי באת עד הלום? הם באמת מופתעים. הם לא היו מודעים שישוע נע על המים בלילה לעבר תלמידיו, כל הפלא המדהים שהוא עשה לחלוטין, לא היו מודעים לך. והם שוב שואלים אותו, מתי הגעת? איך עשית את הבלתי אפשרי? בואו נשים לב לתשובת האדון. מה הוא אומר להם? לא על ראותכם את האותות תבקשוני, כי אם על אשר אכלתם מן הלחם ותסברו. אנחנו רואים שדבר ראשון ישוע לחלוטין מתעלם מהשאלה שלהם. הוא לא עונה להם על השאלה איך הוא הגיע. הוא לא טורח להסביר להם שהוא נע על המים בצורה פלאית, בגבורת אלוהים כמובן. והוא הצליח להשקיט את השערה כפי שלמדנו. ונתן בהתחלה לפטרוס היכולת באמונה לנוע לעברו. כל זה הוא לא משתף אותם לחלוטין. מה הוא כן עושה? הוא מוכיח אותם, שימו לב, בצורה מאוד קשה. ומה הוא אומר להם? המניע האמיתי שבגללו אתם מבקשים אותי, אומר האדון, זה לא בגלל הפלאים שעשיתי בפניכם. אני רוצה להזכיחם, ישוע עד לשלב הזה, כתוב, למדנו, הוא גם ריפא המון חולים מהקהל הזה. בנוסף לכך, הוא הכיל עם 5 כיכרות לחם ושני דגים, כפי שאמרנו, סדר גודל של 10,000 אנשים, זה לא מעט. ואני באמת שואל, אחרי כל מה שהם ראו במו עיניהם, לא הגיע הזמן שהם באמת יאמינו בו? ובגלל זה הם ירצו ללכת אחריו? מה אומר להם האדון? המניע שלכם הוא חומרי. אתם אכלתם, אתם סבעתם, ואתם שוב רוצים לבוא בעקבותיי, לא מהסיבה הנכונה, לא מתוך מניע רוחני, מתוך אינטרס. אכלתם, סבעתם, אתם רוצים ארוחות חינם באמצעותי. זה מה שמתיח בהם האדון בפרצופה. על כך כמובן אנחנו נתעכב לקראת סוף האספה. ומה הוא ממשיך ואומר להם? אל תעמלו במאכל אשר יובד, כי אם במאכל הקיים לחיי עולמים. מה הוא אומר להם? אל תשקיעו הרבה אנרגיה, הרבה מאמץ, הרבה יגע, במאכל שמטיבו הוא מתקלה. מה זה יום? הוא מתקלה. אדם אוכל, מסביע את רעבונו, האוכל נגמר, הוא שוב צריך להשיג אוכל, לאכול, כדי שוב להסביע את רעבונו. זה לא נגמר. במה ראוי שכן תשקיעו את העמל שלכם, אומר אליהם האדון? במאכל הקיים לחיי עולם. מאכל מסוג אחר. מאכל רוחני שייתן לכם את הזכות לחיות חיי עולם במלכות השמיים. זה המסר של האדון. וכפי שנראה בהם, הם לחלוטין לא מבינים את השפה שבה ישוע מדבר. רציתי להזכיר לנו שהנושא ומה שאומר בהמשך, אשר בן האדם ייתנו לכם, ישוע מדגיש שמי שיתן להם את המאכל המיוחד הזה, לתת להם חיי עולם, מי הוא? בן האדם. זה אחד הכינויים שהאדון מכנה את עצמו, והוא מסיים ואומר, כי בו חתם חותמו אביו האלוהים. מה בעצם ישוע רוצה לומר במשפט הזה? אבי שבשמיים, הוא נותן לי את הגושפנקה, את החותמת, את הערבות, שכל מילה שיוצא מהפה שלי זה דברי אלוהים חיים. אני מבטיח לכם מאכל שייתן לכם חיי עולם. מי שעומד מאחורי דבריי זה לא אחר מאשר אבי שבשמיים. הוא חותם שכל מילה שיוצאת מהפה שלי זה דברי אלוהים חיים. להזכיר לכם מה שישו אומר לאישה השומרונית, שבהמון מובנים דומה למה שהוא אומר לאותם אנשים. אני אזכיר לכם. מה הוא אומר לה? כל השוטה מן המים האלה ישוב ויצמא. וזה מקביל לפסוק 27 שבו ישו אומר, המאכל שאתם אוכלים הוא מתקלה, כמו שהמים שאדם שוטה הוא שוב מתקלים והוא שוב צמא. וישו אומר בהמשך, מי שישתה מן המים אשר אנוכי נותן לו, לא יצמא לעולם, כי המים שאתן לו יהיו מקור מים נובעים לחיי עולם. אלה הדברים שאומר האדון לאישה השומרונית. ובאותו אופן הוא מדבר על המאכל הרוחני, שמי שיוכל אותו, המאכל הזה ייתן לו חיי עולם. ומה שמעניין, שלא האישה השומרונית, ולא אותם יהודים ששמעו את דברו, לחלוטין לא הבינו, כפי שנראה גם בהמשך הפסוקים, שישוע עושה הבחנה בין מים של שתייה, שצריכים להרוות צימונו של כל אדם, ובין מאכל שאדם צריך לאכול כדי לסבור בעולם הזה, ובין מים חיים, מים רוחניים, ומאכל רוחני, שאדם זקוק להם כדי לקבל חיים ומלוא ספקם, ויום אחד לקבל את חיי העולם לנצח במלכות האלוהים. אז בואו נראה מה תגובת היהודים. מה נעשה לפעול פעולת אלוהים? הם רואים שלישוע יש את היכולת הבלתי נתפסת להכיל כ-10,000 אנשים עם 5 קירות לחם. אז הם שואלים אותו, מה אתה מצא לנו לעשות ולפעול? שגם לנו את היכולת בדומה ליכולת שלך. הם מאוד התרשמו מהיכולת של האדון. מה תגובת האדון? זאת פעולת אלוהים. כי תאמינו בזה אשר הוא שלחו. נשים לב, אחד הבעיות של היהודים, שהם חשבו שדי מעשים, ועוד מעשים, ועוד מעשים. הם הצטדקו לפני אלוהים, יקבלים לנו איזה יכולת על-טבעית. ישוע אומר לנו נורא פשוט. מה שאלוהים מצפה כן, זה דבר אחד בלבד. מה הוא? להאמין בי. פשוט להאמין בי. ואם אתם תאמינו בי, אז יהיה לכם התחברות אמת עם אבי שבשמיים. ורק אז תוכלו באמצעותו לעשות דברים נפלאים בגבורת האב. אבל התנאי היחיד שאלוהים מצפה מכם, זה לא מעשים, זוהי אמונה. זה אחד הדברים שאנחנו לא מפסיקים להדגיש בקהילה שלנו. שעם כל המעשים וכל ההשתדלות וכל החריצות וכל מה שאנחנו פועלים, ללא אמונה באדון, כלום לא נוכל לקבל מאבינו. זה ההתחלה. בלי האמונה אין כלום, אין המשך. אנחנו גם משלימים ואומרים שבעקבות האמונה אנחנו צריכים לחיות חיים שמביאים כבוד אמיתי לאבינו שבשמיים וישוע אדום. ואז נראה מה התגובה של היהודים. מה הפועות אשר תעשה למה נראה ונאמין בה? מה תפעל? אני באמת שואל, האם הייתה סיבה לאותם יהודים לבקש אות נוסף? אחרי כל האותות שישוע עושה מול עיניהם, הם לא שמעו את זה ממקור שני או שלישי, במו עיניהם ראו את הלחם שהסביע 10,000 אנשים. הם ראו את זה. ואם אתם זוכרים, אפילו אמרו, זה הנביא שבא לעולם. אז למה עוד הם צריכים אות נוסף? אני באמת שואל. וכאן אנחנו מבינים שהאנשים האלה, הם היו בטמטום הלב בצורה מוחלטת. הם כל פעם ביקשו עוד נוסף, כביכול כדי להשתכנע שהוא באמת איש אלוהים. אחרי שהם אמרו עליו, זה הנביא הבא לעולם, ואתם זוכרים, הזכרנו בשיעור הקודם, ישוע נאלץ להימלט מפניהם שלא ימליכו אותו. עדיין הם דואגים לכך שיעשה פלא נוסף על טבעי, כביכול כדי שהם יאמינו בו שהוא באמת בא מאלוהים. והם ממשיכים ואומרים לישוע האדון, אבותינו אכלו את המן במדבר, כאשר כתוב, לחם מן השמיים נתן למו לאכול. והשאלה שאני מעלה, מדוע הם מזכירים את הנושא של הפלא שאלוהים עשה עם אבותינו במדבר, שהוא הכיל אותם במשך 40 שנה מהמן. כולנו מכירים את הפלא הזה, אנשים אומרים את זה כלאחר יד, 40 שנה זה לא דבר פשוט. אבינו הכיל את אבותינו במדבר, זו עובדה. אז למה הם מציינים את זה? זאת השאלה שאני מעלה. אז בואו נראה מה קורה בפסוקים הבאים. ויום עליהם ישוע, אמן אמן אני אומר לכם, לא משה נתן לכם את הלחם מן השמיים, כי אם אבי נותן לכם את הלחם מן השמיים האמיתי. כאן נשים לב, כשמדברים על אמן, על איזה מאכל הם מדברים? המאכל גשמי. אמן, אלוהים מורים מן השמיים, כדי שעמנו יוכל לסבור ולהתקיים באופן פיזי. אין מה לעשות, כולנו זקוקים כל יום למזון פיזי, כדי להתקיים. כך אנחנו בנויים, מישהו מאיתנו משך מספר ימים לא יוכל, הוא יכול להיות חולה מאוד, וגם למות בהמשך. זה צורך קיומי, אין מה לעשות. אבל נשים אליהם להבחנה שישוע אומר, לא משה נתן לכם את הלחם מן השמיים. על מה הוא מדבר? על הלחם שאביו שבשמיים אומר נתן לכם, לא לאבותיכם, נתן לכם. והוא משלים ואומר, אבי נותן לכם את הלחם האמיתי מן השמיים. וכל זאת ישוע אדון אומר, באיזה מטרה? שעשו הבחנה מאוד עקרונית בין הלחם שהאביב נתן לעמנו בתקופה הישנה לקיומו, והלחם החדש הרוחני שאלוהים נותן להם עכשיו לאותם יהודים. הוא נותן להם לחם אמיתי, לחם לחיי עולם. הוא מנסה להסביר לאנשים האלה, זה לא לחם גשמי. ואני שוב מעלה את השאלה, למה הם הזכירו את הלחם, את המן שאלוהים נתן לאבותינו? התשובה היא מאוד ברורה. לאנשים האלה היה אינטרס אחד, רצון אחד, שישוע ילמד אותם ויסביר להם איך הם יפעלו בגבורת אלוהים, באופן שגם הם יזכו לקבל לחם למשך כל ימי חייהם. אתם זוכרים, האישה השומרונית שישוע יצא לתת לה מים חיים, היא מאוד שמחה, היא אומרת, מצוין. בעקבות המים שישוע ייתן לה, היא יותר לא תצטרך לבוא לבאר ולשתות. היא הבינה את דברי ישוע כפשוטיים, מים פיזיים. אותם יהודים מצפים שישוע ייתן להם לחם שלא ייגמר. הם לא יצטרכו כל פעם לעקוב אחריו. הוא ייתן להם פעם אחת לחם שלא יסתיים, לא ייקלה. יסבם את העובדה בכל ימי חייהם. הלחם הרוחני, סליחה שאני אומר, לא עניין אותם, לא העסיק אותם, לא דיבר אליהם. הם רצו משהו חומרי. וישוע פעם אחרי פעם אחרי פעם מנסה להסביר להם. אני מדבר על לחם רוחני. ואתם נעולים בחשיבה שלכם על לחם פיזי. והוא ממשיך ואומר, כי לחם אלוהים הוא יורד מן השמיים ונותן חיים לעולם. אבי שבשר אתן לכם לחם מסוג אחר, לחם רוחני, שהתוצאה שמי שאוכל אותו הוא חי לעולם. ואז מה הם אומרים לו? אדוני, תנה לנו תמיד את הלחם הזה. שוב אותה תשובה, עד רבה, אם אתה יכול באיזושהי דרך לתן את אותו לחם שיסביע את רבונוני לכל ימי חיינו, הם לא קולטים את המושג חיי עולם לחלוטין. הם מצפים שישוע ייתן להם לחם באופן שיסביע אותם כל ימי חייהם, לחם גשמי. זה הבקשה שלהם. אז תיתן לנו את הלחם הזה. אלה דברי אותם אנשים לאדוננו ישוע המשיח. מה תשובת האדון? אנוכי הוא לחם החיים. אנשים לא קוטים, לא יודע. הוא אומר, אני הלחם. על מה אתם מדברים? איזה לחם אתם שייתם? אני הלחם. וישוע משלים ומסביר. כל הבא אליי לא ירעב, ואשר יאמין בי לא יצמא. כל אדם שיש לו רב רוחני, לא רב פיזי, בעקבות המפגש איתי יותר לא יהיה רעב למזון רוחני. וכל מי שלא צמא רוחני, בעקבות המפגש איתי, הוא יותר לא יצמא למשהו רוחני. אני אמלא את הרב ואת עצמה של כל בן אדם שבא אליי. אני אתן לו את כל מה שהוא זקוק לו מבחינה רוחנית, להתקרב אל אבינו שבשמיים, באופן אמיתי עם כל הלב והנפש, לחיות חיים רצועים וחונים לפניו, עם סיפוק שאין להם בעל הלב. שימו, אנחנו הגענו רק לאמצע הקטע, אני לא רוצה להרחיב על הפסוק המיוחד הזה, עוד נדבר עליו רבות בהמשך. אני בכל זאת רוצה לעצור, לנסות להפיק כמה לקחים מאוד חשובים מהפסוקים שהזכרנו היום. בואו נתחיל. מה אומר האדון לאותם אנשים שרצו אחריו, רצו לפגוש אותו? אתם מבקשים אותי מהסיבה הלא נכונה. אתם רוצים לקבל ממני לחם פיזי כדי לסבול, ולא מתוך מניע רוחני. והשאלה היא איזה לקח רוחני אנחנו אמורים ללמוד מהדברים הקשים האלה שאומר האדון לאותם יהודים. ואני כבר רוצה לומר, אני יכול לחלק את האנשים שרוצים להתחבר אלינו כמאמינים בישוע לשני סוגים. תקשיבו טוב, שלא נהיה נאיבים, באמת שלא נהיה נאיבים. יש אחדים, אני מקווה שזה רובם, אני מקווה, שהמניע שלהם באמת אמיתי. הם מתרשמים מאיתנו, מהחיים שלנו, מהפרי הרוחני שלנו. אי אפשר להסתיר. כל מאמין אמיתי שגדל ברוח ומפיק את פירות הרוח, אי אפשר להסתיר את זה. ולכן לא מעט אנשים רוצים ליצור איתנו קשר כדי באמת לספוג מאיתנו מאיתנו רוחני. ותודה לאל שהעדות שלנו יש לה עוצמה אדירה, ולעדפים באמת פוגעת בלב של בני אדם שמחפשים את האמת ורוצים ליצור איתנו קשר להתחבר לאבינו שבשמיים דרך ישוע אדון. אלה אנשים שבאים אלינו ורוצים בקרבתנו מהסיבה הנכונה. אבל מסתבר שיש סוג נוסף של אנשים שהמניע שלהם הוא לא רוחני. תקשיבו מה אני אומר, זה לא נעים לומר את זה, אבל זה המניע שלהם. תועלת, אם זה תועלת חומרית או כל תועלת מסוג אחר שיכולים להפיק מאיתנו כמאמינים. הרי זה לא סוד שאדם צריך להיות טיפש לא להתחבר למאמינים. אנחנו אנשים נעימים, אנשים סימפטיים, אנשים אדיבים, אנשים רגישים, אנשים שמוכנים לעזור ולתמוך בכל צורך שיש לבן אדם בעולם. זה צורך אמיתי. איפה ימצא עוד חברה כזאת בעולם? אנחנו נמצאים בחברה שכולם אגואיסטים, דואגים לעצמם ורק לעצמם. תראו מקומות שאנשים מתכנסים, כל אחד מבליט את עצמו, אני ואני ואני, זה אנשי העולם, מלאי גאווה מטופשת. אצל מאמין אין רוח של גאווה, אנחנו סולדים מרוח העולם. יוצא מאיתנו רוח של ענווה, רוח של אהבה, רוח של תמיכה. אז כל אדם שפוי, למה שלא ירצה בקרבתנו? ואז יש אחדים מהם שרוצים להימצא איתנו כדי לקבל טובות הנאה. תקשיבו מה אני אומר. ואני לצערי פגשתי חלק מהאנשים, כולל שהיו בקהילה שלנו. עכשיו אני רוצה שנבין, האנשים האלה לא טיפשים. הם לא אומרים לנו בפרצוף, אנחנו רוצים בקרבתכם למען תועלת אישית. לא, הם לא טיפשים. הם מבינים את השפה שלנו, את הטרמינולוגיה. הם מציגים את עצמם כאנשים שמחפשים את דבר אלוהים. הם יודעים שהרי לא ניצור איתם קשר. אז הם יוצרים קשר, באים לאספות, מתעניינים, עושים דברים שונים כדי להתחבר אלינו. כפי שאמרתי, מתחת לפני השטח מסתתרת, מסתתר מניע מאוד לא נעים, תועלת אישית. אז עובר חודש, חודשיים, חצי שנה, פתאום הם רואים שהם לא מצליחים בקלות לקבל מאיתנו את התועלת האישית, בהנחה שאנו פועלים בחוכמה, ולא ממהרים לשחק לידיים שלהם. אולי הם מצפים שברוחב לב ניתן להם כל בקשה מכל סוג שהוא. ואנחנו פועלים בחוכמה, בזהירות, בהדחת אלוהים, ולא ממהרים לתת להם כחפצה. מה קורה? אתם יודעים מה קורה? הם שיקומו ויסתלקו. זה מה שיקרה. אני קורא לזה ניפוי טבעי. ניפוי, אני אומר לכם בזה בגלוי. הם ינסו הרבה, כמה חודשים לנסות להשיג משהו. כשיראו שהם לא ישיגו את מבוקש, הם פשוט יום אחד יקומו ויסתלקו, וזה מה שקורה, כולל בקהילה שלנו. מה החיות שלנו? להיות מאוד זהירים, לא לשחק לידיים שלהם. בפירוש, לא לשחק לידיהם. לפעול בחוכמה אמיתית, ולתת מעצמנו רק לאלה שראויים בהדחת אלוהים, שבאמת יקבלו כל תמיכה מכל סוג שהוא, מתוך אהבת אמת, כפי שישוע מצווה עלינו כולנו. אני עובר לתחום השני. ישוע אומר, הם פנו אל ישוע ואמרו לו, מה יפות אשר תעשה למען יראה ונאמין בך? אני אומר שכל אחד מאיתנו שנתן עדות על אמונתו, נתקל לא פעם באנשים שאמרו לו, תשמע, אם אלוהים יעשה איזה משהו אל טבעי בחיים שלי, אני באמת יאמין, אבל לי זה קרה עשרות פעמים. אני שמע את הפזמון הזה כל הרבה פעמים, כבר נמאס לי לשמוע אותו. רק אלוהים יעשה איזה משהו אל טבעי, אני אלך אחריו. אני אומר לכם בשפה פשוטה, קשקוש בלבוש. אתם שומעים? קשקוש בלבוש. ואני אמרתי לאנשים כאלה, אל תספר לי סיפורים. אני לא רוצה לשמוע את השטויות האלה. אלוהים ברא אותך עם הידיעה שהוא קיים. משהו בגיבך יודע שהוא קיים. אתה מתכחש לזה. אתה יכול לרמות את עצמך עוד 40-50 שנה, זה לא יעזור לך. יום אחד תתייצא מול הבורם, אל תספר לו. הוא ברא אותך עם הידיעה שהוא קיים. למי אתה מספר את זה? אמרתי, השמיים מספרים כבוד אל, מעשה ידיו מגיד הרקע, אתה צריך משהו מיוחד. הרי זה טיפש מוחלט לחשוב שכל הבריאה הזאת נהיה מעצמה. כמו שאומרים, באופן אקראי, זה עוד דמיון מפותח להאמין, סליחה, בשטויות האלה. אין לי מילה אחרת. ואתה מחפש פלאים? מה אתה מחפש ולמה אתה מחפש? אמרתי לאנשים כאלה. אילו ומצאתם אותי אם תדרשוני בכל לבבכם. הסיבה שלא מצאת אלוהים נעוצה בך, לא באלוהים. ואם אתה תחפש אותו כפי שראוי לחפש אותו, עם כל הלב והנפש, אמרתי לעשרות אנשים ומאות, אתה תמצא אותו בצורה ודאית, ואתה תחיה חיים עם סיפוק אמיתי, להיות בקרבת אבינו ואדוננו ישוע המשיח. והנושא השלישי שאני רוצה קצת להרחיב עליו. ישוע אומר לאותם אנשים, אל תעמלו במאכל אשר יובד, כי במאכל הקיים לחיי עולמים. אני אומר שאת המסר הרוחני הזה, ישוע לא אומר רק לאותם יהודים שבאו לקבל עוד לחם לאכול, הוא אומר לכל אחד וכל אחת מאיתנו באופן חד משמעי. וכדי להשלים את התמונה, אני רציתי להעלות שאלה מאוד עקרונית עבורנו כמאמינים בישוע. מהם סדרי העדיפות שלנו כמאמינים? מסתבר שסדרי העדיפות דבר שיכול להשפיע בצורה מאוד מהותית על הגדילה או על חוסר הגדילה שלנו מבחינה רוחנית. בואו נראה מה אדון אומר על הנושא החשוב הזה. מה הוא אומר לנו? אל תדאגו מה נאכל ומה נשתה. ישוע מצווה עלינו לא לדאוג. אז מישהו יאמר, מה זה לא לדאוג? אני נשוי, יש לי משפחה, ילדים, מה, אני לא צריך לדאוג להאכיל אותם? בוודאי שאתה צריך לדאוג. פולוס הוא אחד המקומות, מי שלא מפרנס את משפחתו הוא יותר גרוע מאדם שלא מאמין, שלא יהיה הבנות. כל אחד מאיתנו, ללא יוצא מן הכלל, שיש לו אישה וילדים, צריך לעמול, קצת להזיע גם בחום, כדי לפרנס. אני אומר את זה חד משמעי. להבין מה ישוע אומר, אל תדאגו, להבין מה הוא מתכוון. כולנו מצווים לא להיות בטלנים, לא להיות פרזיטים, להיות לקבץ נדבות, לא. לעמול כדי לפרנס את המשפחה, לתת לילדים כל מה שהם צריכים, אם זה מזון, אם זה לבוש, מקום לשים את הראש, ומה לא צריך, צריך היום המון דברים כדי להתקיים בעולמנו בצורה נורמלית, זאת האמת. המון הוצאות. אז למה ישוע מתכוון שאומר, אל תדאגו? והוא משאיר ואומר, יודע אביכם את כל מה שאתם צריכים. ישוע יודע טוב מכל אחד מאיתנו, תאמינו לי, כל מה שאנחנו צריכים באמת, מה שבאמת הוא יודע. אבל מה הוא מצפה? שימו לב. בקשו בראשונה את מלכות אלוהים וצדקתו, ונוסף לכם כל אלה. זה אמור להיות משפט המפתח, שלא נדע בשכל, שיפעיל את כל ההחלטות הקטנות והגדולות בחיים שלו. אני אומר לכם את זה חד משמעי. מאמין שלא נוהג לפי האור הזה שישוע מצווה אלינו, אני באמת בספק אם הוא יוכל לגדול מבחינה רוחנית. אני חוזר ואומר, לעבוד ולקרקל משפחה ולגדול הצרכים זה דאגה מוצדקת. אבל לא מוצדק שכל דאגה קיומית שלנו, תקשיבו טוב מה אני אומר, תהיה על חשבון משהו רוחני. וכדי שהנושא לא יהיה לגמרי באוויר, אני אתן דוגמה מאוד פרקטית. אדם מחפש עבודה. אני כשעבדתי בסינולובסקי, היה לי קבוצות של צעירים שסיימו לימודי הנדסה, הייתי הולכת על איזה מפעל ידוע בארץ כדי שיתרשמו, והם רצו לגייס אותם לעבוד במפעל הזה, להיכנס לשמות, חשוב השמות, מפעל מאוד ידוע בארץ ובעולם. והם יצאו לצעירים האלה בני 21, 22, 23. מה שנדרש מכם זה לעבוד במשמרות של 12 שעות. אתם שומעים מה אני אומר? 12 שעות במשמרת. כלומר, אתה נכנס בשבע, אתה מסיים בשבע בערב, לא דקה לפני זה. מעבר לזמן שאתה צריך לבוא וגם ללכת מן הסתם, יכול לקחת עוד חצי שעה או יותר, תלוי איפה אתה גר. פיזית, אתה צריך להיות במפעל 12 שעות. אחרת, אתה לא מתקבל. ואני שאלתי פעם אחד האנשים שהחיים, תגידו, מה זה הדבר המוזר הזה? מה, זה, אדם יכול לחיים לקיים חיים משפחה כש-12 שעות ביום הוא נמצא בעבודה כל יום? מה שכן, מי שהיה נכנס למסגרת הזאת, הוא לא עבד 6 ימים, הוא עבד 3.5-4 ימים רצוף, ואחר כך הוא נח. אבל ב3-4 ימים אין לו כלום חוץ מעבודה. הוא עבד, אני הולך, הוא עבד של מקום עבודתו. מה שכן, הם דואגים לתת את כל מנעמי החיים במקום הזה. שתייה מכל הסוגים כיד המלך. ארוחות צהריים משגעות עם 5, 6, 7 סוגים של בשרים ועופות ומה שאתם חולמים. ומשכורת יפה ושמנה, וכמובן איזה לפטופ בחינם כצ'ופה ראשון, ולא לדבר עטבות אחרות שאדם כזה מקבל. מציעים לו כל טוב בקידום, בהכנסה, אבל יש רק משימה קטנה שצריך לעמוד בה. כל יום במשך 3-4 ימים לשרוץ בקרבתנו, בקומותינו, 12 שעות נטו. ואני עכשיו שואל, אדם שמאמין בישוע, ייקח לעצמו עבודה כזאת? אני באמת שואל, ראוי לקחת עבודה שדורש ממך 12 שעות פיזית להיות בה? המבחן שלנו, של כולנו, לעמוד בפני פיתויים שהסתה בדרכים שנסה להציע לנו, כדי שמלכות האלוהים לא תהיה במקום הראשון, אלא במקום השני, או השלישי, או הרביעי. ואני אומר לכם, מאמין שלא מבין לעומק העומקים את הסכנה שתמונה בניסיון הזה, ודוחה אותה בשעת נפש, ואני לא אקח עבודה כזאת. גם אם אין לי היום עבודה, גם אין לי עבודה, אני אחכה בסבלנות. שאלוהים ידאג לספק לי בזמן את העבודה שאני צריך לעבוד בה, באופן שהיא לא תפגע כהוא זה בגדילה הרוחנית שלי, בגדילה של כל בני המשפחה, שאדם נשוי, ילדים, מן הראוי לתת להם כל ערב מזון רוחני, מעבר לבנייה האישית של כל אחד מאיתנו. אלה צרכים קיומיים באופן רוחני עבור כל אחד מאיתנו. ואני אומר לכם, מאמין שלא מקפיד לשים את מלכות האלוהים במקום הראשון, החלק הרוחני בחייו ייפגע בוודאות, ומאמין כזה גם לא יהיה מבורך בכל מובן המילה. ואני מציע לנו כולנו לאמץ לחיינו ברמה הכי פרקטית את דברי ישוע. לעולם לא נרשה שאיזשהו דבר בעולם הזה ימשוך אותנו מעבר למה שבאמת אלוהים שנעשה. שלא נרשה לה שטן לפתות אותנו כהוא זה. ואני אומר את זה במיוחד לצעירים בינינו, שהעולם מלא מלא פיתויים. הצעירים רוצים תוך 3, 4, 5 שנים להשיג מה שהמבוגרים בינינו השיגו ב-20 ו-30 שנה. תאמינו, זה רוח העולם. מהר וקצר ועם כל הכוח וכל המר, הם משתגעים. איך אמרו לי לא מעט, אני צריכים 25 ו-27 ו-20 שעות ביממה, לא מספיקים. מאמין הולך לאט, הוא לא רץ, הוא לא משתגע להשיג עוד משכורת יותר גבוהה. הוא מעדיף לחיות חיים יותר צנועים, תקשיבו, חיים יותר צנועים, יותר פשוטים, אבל שהחלק הרוחני בחייו יהיה עשיר, וכל שנה שתעבור בחייו תקרב אותם גם בדת וגם בפרי לאבינו שבשמיים וישועתו.